שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף קוף ב' במסכת חולין. נתחיל 6 שורות לפני סוף עמוד הקודם ונסיים 12 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 19 דקות. היום אנחנו עוסקים באיסור עבר מן החי, ולגבי זה נחלק את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון עוסק באיסור עבר מן החי בבהמת טמאה, כלומר שבעצם עובר על שני איסורים, גם על עבר מן החי וגם על בהמת טמאה, והשאלה היא על כמה איסורים אנחנו מחייבים אותו. זה מובא כמובן אגב הנושאים שראינו בדפים האחרונים על גיד הנשה ונבלה וגיד הנשה ובהמת טמאה, אז היום נדבר על עבר מן החי ובהמת טמאה, ולגבי זה נחלק את הדיון בגמרא לשישה שלבים. השלב הראשון זה מחלוקת בברייתא. רבי יהודה ורבי אלעזר אומר שעבר מן החי נוהג בבהמה טמאה, כלומר מי שיתלוש רגל לגמל ויוכל אותו כשהגמל עדיין חי, יעבור על שני איסורים, גם על אכילת גמל וגם על עבר מן החי. חכמים אומרים שלא, עבר מן החי נוהג רק בטהורים. עד כאן השלב הראשון, המחלוקת. השלב השני זה המקור. אומר רבי יוחנן, המקור הוא בעצם הפסוק שממנו לומדים בכלל את האיסור של עבר מן החי. מאיפה לומדים את האיסור של עבר מן החי? אז האמת היא שזה לא כתוב בתורה במפורש, זה נלמד מהפסוק של דם. הפסוק של דם זה רק חזק לבלתי אכול את הדם, כי הדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. אז תחילת הפסוק מדברת על דם, סוף הפסוק לכאורה מיותר. פתאום עוד פעם כתוב, ולא תאכל הנפש עם הבשר. אז חזל דורשים שהכוונה היא לא לאכול את הבשר כשהנפש עדיין בו, כלומר עבר מן החי. זה המקור לאיסור עבר מן החי. עכשיו אומר רבי יוחנן, בוא נראה איך כל דעה למדה מהמקור הזה את הדעה שלה. אז רבנן שאמרו שעבר מן החי זה רק בתיאורים, הם דיקו את זה מזה שהפסוק אומר, אל תאכל את הבשר כשהנפש עדיין בו, אלא מכאן מדויק, מתי כן תאכל את הבשר כשהנפש כבר לא בו, כלומר אחרי השחיטה. אז מכאן מדויק על מה הפסוק מדבר, רק על כאלה שאתה יכול באמת לאכול אותם אחרי השחיטה, כלומר בהמות טהורות, אבל בהמות טמאות, על זה הפסוק לא דיבר, וממילא בבהמות טמאות אין איסור עבר מן החי. זו דעת רבנן. רבי יהודה ורבי אלעזר לעומת זאת לומדים את זה בהקש מתחילת הפסוק. כאמור, תחילת הפסוק אוסר דם, ואיסור דם אנחנו כבר יודעים ממקום אחר במסכת קריטות כן כולל גם בהמות טמאות. ממילא אומרים רבי יהודה ורבי אלעזר גם איסור עבר מן החי כולל בהמות טמאות. עד כאן המקורות לפי רבי יוחנן. עוד פעם שנזכור, רבנן אומרים שזה לא כולל בהמות טמאות, כי מדייקים רק בבשר שאתה יכול לאכול בלי הנפש, אז יש איסור עבר מן החי, אם לא, אז לא. רבי יהודה ורבי אלעזר אומרים שזה כן כולל בהמות טמאות, הם לומדים את זה בהקש מאיסור דם, שגם כולל בהמות טמאות, עד כאן השלב השני. בשלב השלישי קורה דבר מעניין. ברבי יוחנן בינתיים הבנו שהמחלוקת בין רבנן לרבי יהודה ורבי אלעזר היא מחלוקת עקרונית. האם בכלל מראש התורה אסרה איסור עבר מן החי? בבהמות טמאות. לפי רבנן לא, לפי רבי יהודה ורבי אלעזר כן. לעומת זאת עכשיו בשלב השלישי יש כאן איזה שינוי כיוון. הגמרא מניחה, בניגוד למה שהרגע חשבנו, שבשביל לומר כמו רבי יהודה ורבי אלעזר שיש איסור עבר מן החי בבהמות טמאות, לא צריך מקור. ברור שיש, זה ברירת המחדל. רק בשביל לומר שאין, צריך מקור, שזה המקור של רבנן. כל עוד אנחנו לא מקבלים את המקור של רבנן, אז ברירת המחדל זה שיש איסור גם בבהמות טמאות. אז רגע, לפי זה, למה רבי יהודה ורבי אלעזר בכל זאת צריכים פסוק בשביל לומר שיש איסור? כי יש כאן עוד בעיה, שזו אולי קצת בעיה טכנית, וזה שאין איסור חל על איסור. כלומר, גם אם עקרונית איסור עבר מן החי שייך בבהמות טמאות, עדיין האיסור לא יכול לחול, כי הרי איסור הבהמה הטמאה היה קודם, רק אחרי זה תלשתי לגמל את הרגל, ואין איסור חל על איסור, ובשביל זה אני צריך מקור ללמד אותי שכאן כן איסור חל על איסור. את כל זה הגמרא מניחה. היא עוד לא אמרה את זה ממש במפורש, ועכשיו מתוך ההנחה הזאת שואלת הגמרא, למה צריך לזה מקור? הרי לפי רבי יהודה כשהאיסור השני חמור יותר מהאיסור הראשון, אז ברור שהוא חל, וכאן הוא חמור יותר, כי הרי עבר מן החי נאסר גם לבני נוח, ואיסור בהמת טמאה לא. ממילא לפי רבי יהודה לא מובן למה צריך פסוק. שוב, כי ברירת המחדל זה שהאיסור כן שייך בבהמות טמאות, וכיוון שזה איסור חמור יותר אז גם איסור חל על איסור. ממילא שני איסורים חלים, ולא ברור למה רבי יהודה צריך לימוד מיוחד. זאת השאלה, ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק. באמת לרבי יהודה לא צריך לזה לימוד מיוחד, הלימוד שהבאנו הוא רק לרבי אלעזר, שלדעתו כאן עקרונית איסור לא חל על איסור. למה? או כי הוא אומר שגם איסור חמור לא חל על איסור, או כי הוא אומר שזה שזה נאסר כבר לבני נוח זה לא נחשב חומרה. בכל אופן, לדעתו עקרונית כאן האיסור לא אמור לחול על איסור, והפסוק נצרח בשביל לומר שכאן הוא כן חל על איסור. זה הסבר של הגמרא למה צריך את הפסוק, ושוב נדגיש, בהתחלה כשלמדנו את הסבר של רבי יוחנן, חשבנו שלרבי יהודה ורבי אלעזר צריך את הפסוק בשביל ללמד את עצם השייכות של איסור עבר מן החי בבהמות טמאות. אבל עכשיו לעומת זאת הגמרא מבינה שזה שזה שייך, זה ברור, וכל הבעיה כאן זה האם איסור חל על איסור. לרבי יהודה איסור חל על איסור כאן ולא צריך לזה מקור, כי האיסור השני חמור יותר. לרבי אלעזר צריך לזה מקור. זה הסבר של הגמרא, ואת כל הדבר הזה, גם את המקור של הרבי יוחנן וגם את הצמצום הזה שרק רבי אלעזר צריך מקור, הגמרא מחזקת מברייתא שאומרת בדיוק את זה, שכל דעה למדה את זה מאותו פסוק של איסור עבר מן החי, ובאמת שם בברייתא רבי יהודה לא מוזכר אלא רק רבי אלעזר. עד כאן השלב השלישי. השלב הרביעי, ממש באמצע עמוד א', עדיין באותה ברייתא, הברייתא מפתיעה אותנו עם דעה חדשה. כלומר, עד עכשיו ראינו שתי דעות, רבי יהודה ורבי אלעזר אמר שהאיסור נוהג גם בטמאים, חכמים אמרו רק בטהורים, עכשיו הברייתא מביאה דעת רבי מאיר שהוא מצמצם את זה עוד יותר. הוא אומר, אפילו בתוך הטהורים זה לא בכל הטהורים, אלא רק בבהמות טהורות. כלומר, בחיה ועוף, אפילו הטהורים, אין איסור עבר מן החי. כמובן, עדיין אסור לתלוש רגל ולאכול, הם צריכים שחיטה, אבל מי שיעשה את זה לא יקבל מלכות. זו דעת רבי מאיר, והוא לומד את זה משני פסוקים לפני הפסוק שהזכרנו, ששם כתוב וזבחתה מבקר ערכה ומצונחה, זה פסוק שאומר שאפשר לשחוט גם בגבולין, לא צריך להגיע דווקא למקדש, אז הוא לומד שהאיסור שמוזכר שני פסוקים אחרי זה של איסור עבר מן החי, מתייחס רק לזה, לבקרחה ולצונחה, ולא לעופות ולחיות. זו דעת רבי מאיר, ועד כאן השלב הרביעי. השלב החמישי והאחרון בחלק הזה, זה חידוש של רב גידל בשם רב. הוא אומר, גם לפי חכמים שאיסור עבר מן החי הוא לא בבהמות טמאות, זה נכון רק לגבי יהודי. אבל לגויים, שכמו שאמרנו גם להם יש איסור עבר מן החי, אצלם זה כן גם בבהמות טמאות. למה? כי הרי מה הסברה של חכמים? הם למדו מהפסוק שבמה יש איסור עבר מן החי? רק בבעלי חיים שאתה יכול לאכול. ממילא יהודים שלא יכולים לאכול בהמות טמאות, אז אצלם אין בזה איסור עבר מן החי, אבל גויים שכן יכולים לאכול בהמות טמאות, אז אצלם יש בזה איסור עבר מן החי. זה החידוש של רב גידל בשם רב, וכרגיל גם את זה הגמרא מחזקת מהתנאים, ומביאה שתי ברייתות שאומרות בדיוק את זה. ברייתא אחת אומרת את זה ממש במפורש, היא אומרת שבן נוח מוזהר על עבר מן החי, גם על הטהורים וגם על הטמאים. הברייתא השנייה טיפה יותר מורכבת, הנושא שלה זה עוף טמא, ויש בברייתא רישא וסייפא. ברישא כתוב שמי שאוכל עבר מן החי מעוף טמא, לא מקבל מלכות. כלומר, ברור שהרישא היא כמו דעת חכמים שבמעלי חיים טמאים אין איסור עבר מן החי. זה הרישא. עכשיו נראית הסייפא. הסייפא אומרת משפט קצת סתום. אומרת הסייפא, אין שחיטה מטהרתה. מה הכוונה? לכאורה הכוונה היא שאם אני לוקח נשר ושוחט אותו, זה לא יעזור לי, אני לא יכול לאכול אותו, כי עוף טמא. אבל אומרת הגמרא, אם זה הכוונה, אז מה צריך להגיד לי את זה? ברור ששחיטה לא תעזור לי לאכול נשר, הרי זה עוף טמא, זה כל העניין, שהוא אסור באכילה. אלא למה הסייפה מתכוונת? אומרת הגמרא, בסייפה הברייתא עוברת מלדבר על יהודים ללדבר על גויים, והנושא שלה אפשר לומר זה הגדרת רגע המוות. כלומר, כמו שאמרנו, גם ליהודים וגם לגויים יש איסור עבר מן החי, אבל יש הבדל איך שנינו מגדירים מתי בדיוק הבעל חי כבר לא נחשב חי. לפי היהודים, מה שקובע זה רגע השחיטה, ולכן אם שחטתי פרה, כלומר חתכתי את שני הסימנים, והפרה עדיין מפרקסת, אותי זה לא מעניין, מבחינתי כבר הפכה מפרה לאוכל, ואני יכול לתלוש רגל ולאכול. כבר לא נחשב עבר מן החי. אצל גויים לעומת זאת אין איזה עניין מיוחד בשחיטה. אין להם דין שחיטה. הם צריכים שהפרה פשוט תהיה מתה. ולכן גם אם שחטו, זה לא עוזר. כל עוד הפרה עדיין מפרקסת, היא עדיין נחשבת חיה, ואם הוא יתלוש עכשיו רגל, הוא יעבור על איסור של עבר מן החי, הוא צריך לחכות שהפרה תמות לגמרי. זה הבדל בין יהודים לגויים, וזה בעצם מה שהברייתא אומרת בסייפה שלה. היא אומרת שאצל גויים השחיטה לא מטהרת, כלומר גוי הוא לא צריך לשחוט, הוא יכול גם לשים כדור בראש, אבל אם הוא כן שחט, שלא יחשוב שזה מתיר, אלא כל עוד הבעל חי עדיין מפרקס, הוא עדיין אסור בעבר מן החי, אלא הוא צריך לחכות שיומות לגמרי. ועכשיו נשים לב על איזה בעל חיים הברייתא הדגימה את זה, על עוף טמא. כלומר שלפי הברייתא, אצל הגויים, גם בעוף טמא יש איסור עבר מן החי, ולכן השחיטה לא מספיקה, הם צריכים לחכות שהעוף ימות לגמרי. זה הסייפה של הברייתא, ויוצא לנו שהברייתא בעצם הציגה שני הבדלים בין יהודים לגויים בעבר מן החי. הבדל אחד, אצל יהודים השחיטה מספיקה, אצל הגויים צריך לחכות שהבעל חי ימות לגמרי. הבדל שני, אצל יהודים אין איסור עבר מן החי, ועל זה הברייתא דיברה ברישא, כלומר כמו שיטת חכמים ונגד רבי יהודה ורבי אלעזר. אצל גויים לעומת זאת יש איסור עבר מן החי גם בבעלי חיים טמאים, ועל זה הברייתא דיברה בסייפה. אז הנה עוד ראיה למה שאמר רב גידל בשם רב, שגם לפי חכמים שאצל יהודים אין עבר מן החי בבעלי חיים טמאים, אצל גויים יש. זו הראיה מהברייתא. הגמרא מביאה את הראיה הזאת מהברייתא בשני ניסוחים קצת שונים, אחד של רב שיזווי ואחד של רב מני בר פטיש, אבל זה רק הבדל בניסוח, העיקרון אותו עיקרון, ובזה סיימנו את השלב החמישי של החלק הזה. הגענו לחמש שורות לפני סוף עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני. בחלק השני, כיוון שכבר דיברנו על איסור עבר מן החי, הגמרא מביאה עוד דין לגבי זה, וזה חידוש של רב. אומר רב, בשביל להתחייב על איסור עבר מן החי, צריך לאכול כזית מהאיסור. עכשיו, מה החידוש? הרי בכל האיסורים זה ככה, גם בשביל להתחייב על נבלה או טריפה צריך לאכול כזית. אלא שכנראה שהחידוש הוא שהיינו חושבים שאולי כשהוא אוכל איבר שלם, אז לא צריך כזית, כמו דעה שראינו למשל לגבי גיד הנשה, או כמו שאנחנו אומרים למשל, אם מישהו אוכל עוף טמא שלם, שזה בריאה, שאז לא צריך כזית, אז אולי היינו אומרים אותו דבר גם לגבי איבר מן החי, כמה שמלן שלא, אלא באיבר מן החי צריך כזית. זה החידוש של רב, ועכשיו על זה הגמרא תקשה משלושה מקומות ששם לכאורה מפורש שדווקא לא צריך כזית, ועל כל שלושת המקומות הגמרא תענה בצורה דומה, וזה הסבר של רב נחמן, וזה שמצד אחד כן צריך שבאיבר יהיה לפחות כזית, אבל לא צריך שבאיבר הזה יהיה כזית בשר, כלומר משהו שראוי לאכילה, אלא כל האיבר כולל הכל, כולל הגידים והעצמות, הכל ביחד צריך כזית, אבל הבשר עצמו שבתוך האיבר יכול להיות גם פחות מכזית, וכך הכל מסתדר. כשרב אמר שצריך כזית, הוא התכוון לכל האיבר, כולל העצמות והגידים. לעומת זאת, באותם שלושה מקומות ששם כתוב שלא צריך כזית, שם התכוונו רק לבשר עצמו, שהבשר עצמו באמת לא צריך להיות כזית. עכשיו נדגיש, זה דווקא באיסור איבר מן החי, ששם אנחנו מדגישים איבר, כולל כל מה שיש בתוך האיבר. לעומת זאת, באיסור נבלה למשל, בשביל להתחייב, צריך כזית ממשהו שראוי לאכילה, כלומר, כזית מהבשר עצמו. זה התירוץ באופן כללי. עכשיו בואו נראה את הקושיות עצמן. אז הקושייה הראשונה היא מהברייתא האחרונה שראינו בחלק הקודם, שם הברייתא אמרה ברישא שאם יהודי אכל איבר מן החי מעוף טמא, הוא לא לוקה, כי כמו שאמרנו, הברייתא הזאת היא דעת חכמים שאין איסור איבר מן החי בבעלי חיים טמאים. עכשיו לכאורה צריך לשאול, בסדר, אז על איבר מן החי הוא לא לוקה, אבל סוף סוף הרי הוא אכל פה עוף טמא, אז למה הוא לא לוקה על עצם אכילת העוף טמא? אלא כנראה שאין כאן שיעור של עוף טמא, כלומר יש כאן פחות מכזית, ובכל זאת, למרות שזה פחות מכזית, עקרונית הוא אמור לעבור על איסור איבר מן החי, כלומר זה כן שיעור מספיק לעבר מן החי, אלא שבגלל שזה עוף טמא, אז גם על זה הוא לא לוקח. אז מה יוצא לנו? שפחות מכזית זה לא מספיק לאיסור עוף טמא, אבל זה כן מספיק לעבר מן החי. אז זה כאמור קשה על רב שאמר שצריך כזית גם לעבר מן החי. זאת הקושייה הראשונה, וכאמור התירוץ הוא, כאן מדובר שהוא אכל כזית, אבל הכזית הזה כולל עצמות וגידים, אז בשביל לעבור לאיסור אכילת עוף טמא זה לא מספיק, צריך כזית בשר. אבל בשביל לעבור לאיסור אכילת עבר מן החי זה מספיק. זאת הקושייה הראשונה והתירוץ. הקושייה השנייה זה מדברי רב עצמו, שהוא אומר שמישהו אכל ציפור שלמה, טהורה, חיה, כלומר עבר מן החי בעצם, השיעור הוא בכלשהו, כלומר גם זה ציפור שקטנה מכזית, הוא חייב. אז הנה שוב סתירה על מה שרב אמר מקודם, מקודם רב אמר שצריך כזית, וכאן הוא אומר שלא. זו הקושייה השנייה, ושוב, כאמור התירוץ הוא אותו דבר, מדובר כאן בציפור שכולל כל העצמות והגידים כן יש בכזית, אבל בבשר שלה אין כזית, ולזה רב התכוון שזה מספיק בשביל לעבור על איסור עבר מן החי. זו הקושייה שנייה והתירוץ. קושייה שלישית זה ברייתא בדיוק על אותו מקרה, כלומר אדם שאוכל ציפור טהורה חיה שלמה והברייתא מדגישה שאין בה כזית, ועל זה אומרת הברייתא, אם היה אוכל רק איבר אחד מהציפור, אז לפי כולם הוא היה עובר על איסור עבר מן החי. אז הנה ראיה שלא צריך כזית. אבל במקרה של הברייתא שהוא אכל לא רק איבר אחד, אלא את כל הציפור, אז בזה יש מחלוקת, עוד מעט ניכנס אליה, אבל כאמור, אם הוא היה אוכל רק איבר אחד, אפילו שאין בה כזית, הוא היה עובר. אז זו הקושייה השלישית על רב, שכאמור רב אמר שצריך כזית, והנה בברייתא רואים שלא. זו הקושייה השלישית, וכאמור, גם על הקושייה הזאת, הגמרא עונה בצורה דומה, כשהברייתא אמרה שאין כזית בעוף הזה, היא לא התכוונה שאין בו בכלל כזית. בעוף עצמו יש כזית, וגם שאמרנו שאם היה אוכל איבר אחד הוא היה חייב, גם באיבר הזה יש כזית. אלא שהכזית הזה כולל עצמות וגידים, כך שממש בשר אין כזית. אבל כיוון שבכל מה שהוא אכל ביחד, כולל העצמות והגידים, יש כזית, על זה הברייתא מחייבת. עד כאן הקושייה השלישית והתירוץ, ובזה סיימנו את שלוש הקושיות על רב. זה היה שלב ראשון. עכשיו שלב שני לסיום, נתמקד קצת יותר בברייתא של הקושייה השלישית. נזכיר שהברייתא אמרה שאם הוא היה אוכל רק איבר אחד, אז לפי כולם הוא היה חייב על איבר מן החי, אבל הוא אכל את כל העוף, ואז זה מחלוקת. ועכשיו לגבי זה נעיר שלוש הערות ובזה נסיים. הערה ראשונה קצת טכנית, זה שיוצא כאן משהו מוזר. אמרנו שאם הוא היה אוכל איבר אחד, אז הוא היה חייב, כלומר שבאותו איבר אחד יש כזית, כולל העצמות והגידים, לא כזית בשר, אבל כיוון שהוא לא אכל איבר אחד, אלא את כל העוף, וגם בכל העוף אין כזית בשר, אז זה מחלוקת. ועל זה שואלת הגמרא, מבחינה מציאותית, איזה עוף יכול להיות שיש לו כל כך קצת בשר, שלמרות שבאיבר אחד שלו יש כזית, כולל העצמות והגידים, אבל בכל העוף ביחד אין אפילו כזית בשר. איך זה הגיוני? ועל זה עונה הגמרא, זה הגיוני. הנה יש לנו ציפור כזאת, קוראים לה קלניטה, שהיא ממש כחושה שיש בה ממש מעט בשר, אז אמנם הברייתא לא מדברת עליה, כי הקלניטה עצמה היא טמאה, והברייתא לעומת זאת מדברת על עוף טהור, אבל כמו שיש את הקלניטה, מן הסתם גם יש עוף טהור שהוא כחוש כל כך, ממילא זאת לא שאלה, זאת הערה הראשונה. הערה שנייה, אביה הערה מהותית, זה שכאמור הברייתא אמרה שאם הוא היה אוכל איבר אחד הוא היה חייב, אבל כיוון שהוא אכל את כל העוף, אז זה מחלוקת. מה המחלוקת? רבי אלעזר ברבי שמעון אומר שהוא כן חייב. רבי פותר. מה פתאום רבי פותר? למה שלאכול את כל העוף זה יותר קל מלאכול רק איבר מתוך העוף? אלא שבאמת גם רבי אלעזר ברבי שמעון וגם רבי, שניהם מסכימים שבשביל להתחייב על איבר מן החי, זה צריך להיות דווקא איבר מן החי. כלומר, לא כל החי, אלא רק איבר ממנו. וממילא, עקרונית, כיוון שהוא אכל את כל העוף בבת אחת, אמורים לפתור, כמו שבאמת רבי פותר. אז מה בכל זאת המחלוקת? למה רבי אלעזר ברבי שמעון מחייב? המחלוקת ביניהם היא איך אני מסתכל על עוף חי. כלומר, עוף שמת, ברור איך אני מסתכל עליו. הוא כבר לא נחשב עוף, אלא הוא נחשב אוכל. כלומר, אוסף של איברים שאפשר לאכול אותם. לעומת זאת, כשהעוף חי, זה מחלוקת. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, גם כשהעוף חי, בכל זאת, מה אני רואה פה? אני לא רואה פה ציפור נחמדה, אלא אני רואה פה אוסף של איברים שמיועדים לאכילה. אמנם אסור כמובן לאכול אותם, אבל זה מה שזה, זה אוסף של איברים. וממילא, אפילו שהוא אכל את העוף כולו, הוא עדיין חייב על איסור איבר מן החי, כי הוא לא אכל כאן בעצם עוף, אלא מה שהוא בעצם אכל זה אוסף של איבר מן החי. זו דעת רבי אלעזר ברבי שמעון. לעומת זאת רבי אומר, לא. כל עוד העוף חי, אנחנו לא מסתכלים עליו כעל אוסף של איברים שמיועדים לאכילה, אלא כעל עוף. וממילא, אם הוא אכל את העוף כולו, זה לא נקרא שהוא אכל איבר מן החי, אלא הוא אכל את כל החי, וממילא, לפי רבי, הוא פטור. אז זו המחלוקת בין רבי אלעזר ברבי שמעון לרבי. עוד פעם, לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, בהמה בחייה לאיברים עומדת, וזה גורם לחומרה. רבי אומר שלאו לאיברים עומדת, וכאן זה גורם לכולה. עכשיו, זה הגמרא מעילה, קצת מעל אמצע עמוד ב', שהמחלוקת הזאת היא רק לגבי ברירת המחדל. אבל יכול להיות שהאדם, במחשבה שלו, יכול לשנות את זה. כלומר, מצד אחד, אם יש אדם שהוא לא התכוון לאכול את כל העוף ביחד, אלא הוא התכוון לתלוש כנף ולאכול, ואז בסוף הוא לא יתאפק ואוכל את כל העוף בבת אחת. אומרת הגמרא, במקרה כזה גם לפי רבי, שאומר שבאופן כללי בהמה בחיי הלב לאיברים היא עומדת. כאן, כיוון שאותו אדם כן התכוון לאכול איבר איבר, אז אנחנו רואים שאותו אדם כן מסתכל עליה כאוסף של איברים, וממילא, אפילו שהוא התחרט בסוף ואוכל בבת אחת, גם רבי אולי כן יחייב אותו, כי מבחינת אותו אדם זה כן אוסף של איברים. זה מצד אחד. מצד שני, אפשר גם לומר הפוך. אם יש אדם שכשהוא הסתכל על העוף הזה, הוא לא רצה לאכול אותו חי, אלא רצה לבשל אותו ורק אז לאכול, ואז פתאום הוא התחרט והוא כן החליט לאכול את כולו חי, אז גם רבי אלעזר ברבי שמעון שאומר שבאופן כללי, במה בחייה לאיברים היא עומדת, אולי כאן הוא יודע שלאו לאיברים היא עומדת. למה? כי אותו אדם, כשהוא הסתכל על העוף, הוא לא ראה אותו כאוסף של איברים. עובדה שהוא לא רצה לאכול אותה חי. כלומר, מבחינתו, כשהיא חיה, היא עוד לא נחשבת אוכל, אלא עוף שלם. רק כשהיא תמות, היא תהפוך לאוסף של איברים שאפשר לאכול. וממילא, אפילו שבסוף הוא התחרט והוא כן אכל, כיוון שעקרונית אותו אדם לא מסתכל עליה כשהיא חיה כאוסף של איברים לאכילה, ממילא גם רבי אלעזר ברבי שמעון שעקרונית מחייב, אולי כאן יפתור, כי אותו אדם לא רואה את זה כאיברים, אלא כישות אחת, וממילא זה לא נחשב איבר מן החי. זה מה שהגמרא מציעה, וזה כאמור רק בהנחה שאנחנו מחשבים את המחשבה של האדם, ועל זה הגמרא שואלת, לפי מה שאנחנו מציעים כאן, יכולים להיות שני אנשים שיוכלו את אותו עוף בדיוק, ואחד יהיה חייב אל עבר מן החי ואחד לא, איך זה יכול להיות? אומרת הגמרא, זה יכול להיות, כי לכל אחד אנחנו מתייחסים לפי המחשבה שלו, עד כאן ההערה השנייה. וזה הגענו ל-12 שורות לפני סוף עמוד ב', עקרונית כאן נעצור, אבל נוסיף עוד הערה שלישית, וזה שנשים לב שהברייתא דיברה שהוא אוכל עוף שאין בו כזית. עכשיו, עקרונית את המחלוקת של רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי, הברייתא יכלה לומר גם על עוף שיש בו כזית. כלומר, גם אם הוא אכל עוף חי מאוד גדול, רק שהוא אכל את כולו, גם אז תהיה את המחלוקת, רבי אלעזר ברבי שמעון יחייב, ורבי יפתור. אז למה הברייתא דיברה דווקא על עוף קטן? מסביר רש"י שהאמת היא שבאיסור איבר מן החי יש שני איסורים. יש איסור איבר מן החי, ויש איסור בשר מן החי. לגבי איבר מן החי, אני צריך שזה יהיה באמת רק איבר ולא הכל, וחידשנו שזה כולל גם את העצמות והגידים. אבל לגבי בשר מן החי, כלומר אם מישהו אוכל ממש את הבשר, אז צריך כזית באמת, ואז גם אם הוא אוכל את כל העוף, הוא חייב, כי אז כבר לא אכפת לי אם זה נחשב איבר או לא איבר, העיקר שהוא אכל כזית בשר. לכן מדובר כאן דווקא על עוף קטן שאין בו כזית בשר, כי אם זה היה עוף גדול, ודאי שהוא היה חייב לפי כולם. זה לפי רש"י, תראו בתוספות שהם חולקים, זאת את ההערה שלישית, ולסיום רק נוסיף עוד הערה קטנה רק למען הסדר הטוב, כל מה שדיברנו עכשיו זה על איסור איבר מן החי. לגבי איסור נבלה, ודאי שצריך כזית. לגבי איסור בהמה או עוף טמאים, גם שם עקרונית צריך כזית, אבל אם הוא אוכל את כולו בבת אחת, אז זה נחשב בריאה, והוא חייב גם אם אין כזית. לא רק שאין כזית מהבשר, אלא אפילו אם הכל ביחד אין כזית, בכל זאת, אם זה עוף טמא, הוא חייב. עד כאן ההערות, וכאמור הגענו ל-12 שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון שאלנו האם יש איסור עבר מן החי בבהמת טמאה, ולגבי זה ראינו חמישה שלבים. בשלב הראשון ראינו מחלוקת, רבי יהודה ורבי אלעזר אמרו שיש איסור בטמאים, חכמים אמרו שאין. בשלב השני רבי יוחנן הנביא את המקור, שניהם לומדים את זה מאותו פסוק שממנו לומדים את האיסור של עבר מן החי, ולא תאכל הנפש עם הבשר. רבנה למדו משם ולא תאכל הנפש עם הבשר, אבל את הבשר עצמו כן תאכל, כלומר האיסור מתייחס רק לבשר שעקרונית מותר לאכול. רבי יהודה ורבי אלעזר למדו את זה מהקש לדם שכתוב בתחילת הפסוק, שכמו שאדם אסור גם בבעלי חיים טמאים, גם עבר מן החיים. זה היה בשלב השני. בשלב השלישי קצת שינינו ואמרנו שרבי יהודה ורבי אלעזר בעצם לא צריכים פסוק בשביל לומר שהאיסור נוהג, זה ברירת המחדל. הבעיה היחידה זה שזה איסור חל על איסור, ובאמת רבי יהודה גם לזה לא צריך פסוק, כי כיוון שעבר מן החי חמור יותר בזה שהוא נוהג בבני נוח, אז ברור שהוא חל על איסור בהמה טמאה, וכל הצורך בפסוק זה רק לרבי אלעזר. בשלב הרביעי ראינו דעה נוספת, וזה רבי מאיר, שהאיסור חל רק בבהמות טהורות ולא בחיה ועוף, הוא לומד את זה מבזבחת מבקרך ומצונך. ובשלב החמישי אמר רב גידל בשם רב שגם לפי חכמים שהאיסור לא נוהג בבעלי חיים טמאים, זה רק ליהודים, אבל אצל הגויים שגם להם יש איסור עבר מן החי, אצלם הוא כן נוהג גם בבעלי חיים טמאים. והוכחנו את זה משתי ברייתות. הברייתה השנייה הייתה ברייתה שבהתחלה דיברה על יהודים ואמרה שאצלם אין איסור עבר מן החי בעופות טמאים, כלומר כמו שיטת חכמים, ובסייפה עברה לדבר על גויים ואמרה שאצלם יש והשחיטה לא תעזור אלא צריך שהעוף ימות לגמרי. זאת הוכחה לרב גידל בשם רב שגם לפי חכמים אצל הגויים איסור עבר מן החי כן נוהג גם בבעלי חיים טמאים. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני רב אמר שגם באיסור עבר מן החי צריך כזית, על זה הקשנו משלושה מקומות שבהם די מפורש שלא צריך כזית, וענינו על שלושת המקומות שצריך כזית, אבל הכזית הזה לא צריך להיות בשר, אלא הוא יכול לכלול גם תעצמות והגידים, ולכן באותם שלושה מקומות שכתוב שלא צריך כזית, הכוונה היא שלא צריך כזית מהבשר. זה לגבי הקושיות על רב. על זה הוספנו שבברייתא בקושייה השלישית יש מחלוקת אם מישהו אוכל את כל העוף, האם הוא חייב על עבר מן החי, לפי רבי הוא פטור, לפי רבי אלעזר ברבי שמעון הוא חייב, והמחלוקת היא בעצם איך אני מסתכל על בעל חיים חי. לפי רבי אלעזר ברבי שמעון אני מסתכל עליו כעל אוסף של איברים, ובעצם הוא לא אכל פה בעל חיים חי אלא אוסף של איבר מן החי, וממילא הוא חייב. לפי רבי לא, כל עוד הוא חי אני מסתכל עליו כעל ישות חיה ולא כאוסף של איברים, וזה לא נחשב שהוא אכל איבר מן החי אלא חי שלם, ועל זה אין את החיוב של איבר מן החי. כל טוב.